שבת שלום, חודש טוב ומבורך, מועדים לשמחה וחיים טובים ושלום לנו ולכם ולכל ישראל.
אמן ואמן, ותזכו לשנים רבות.
קצת חלש מדי.
לא שומעים, אני אגביר את קולנו, אנחנו...
תודה.
אז עכשיו נשוב...
הרבה טוב, כן.
תודה רבה לרב, ואנחנו כבר נפתח את התוכנית בשאלות המאזינים. לטובת המאזינים, נחזור על טלפון 025-30-285. אז כמובן, כבר יש לנו שאלה ראשונה. ישי, שלום לשואל, בבקשה.
שלום וברכה, רציתי לשאול, שמעתי שהרב אמר שאסור לכהנים לעלות למרון.
אתה לא נשמע טוב. הילד שואל, אישי שואל לגבי עליית כהנים למירון.
כן, מה השאלה?
אם גם כהנים לא יכולים לעלות בדרך של הכהנים.
איפה?
בדרך של הכהנים, של מירון.
של הכהנים. מירון, תדעי, ידידי הצעיר, שמירון היא כולה בית קברות אחד גדול שם, שהרסו אותו והחריבו אותו, וסתמו אותו וכיסו אותו בטילי אפר, זה דבר ידוע, ויש מפות מפורטות על זה, וכל מי שבקי קצת בספרים של ההיסטוריה של אזור הגליל ובכלל ושל מירון בפרט יודע שכל האזור הזה מלא קברות, ולכן כהנים נמנעים מללכת. אבי עליו השלום, שהיה כל שנה עולה למירון, לא בל"ג לעומר אלא בסביבות חודש ערב חודש כסלו, והיה לוקח איתו למעלה מאה אנשי עמל, לא בני תורה, כי לא רצה לעשות ביטול תורה בשביל תפילות על קברי הצדיקים, הקפיד מאוד 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 ששום כהן לא יתלווה איתם בדרך, ואף על פי שברכת כהנים היא משהו מאוד מרכזי, תופסת מעמד מאוד מאוד נכבד בתפילה של יום יום בתפילת שחרית, אבל הוא ויתר על זה כדי לא להיכנס לאיסורי תורה. קיצור, זה איסור דאורייטה, זה מאוד חמור, ולכן כל מי שירא שמיים יימנע מכך. תודה רבה.
כן, תודה לישי, הבחור הצעיר, ואנחנו עם יעקב מירושלים. שלום לך יעקב.
שלום, שלום הרב, תודה רבה.
שלום, שבת שלום.
תן לי שאלה, תרב שאלה, הייתה לי דודה שנפטרה השבוע, היא הייתה גם בקיבוץ של החילוני.
כן.
עכשיו, אני קיבלתי הודעה שנפטרה השבוע. רציתי לשאול אם שייך לקבל עליי איזה תיקון או משהו לעשות. יש לה בנים אמנם, אבל הם לא... אין שום דבר, לא מקבלים, לא מוכנים שום דבר.
אני לא יודע למה אנחנו מחכים תמיד שאנשים ימותו כדי לעשות להם תיקון.
לא.
לא, כן, אני מדבר כעת. כשהם חיים, את צריך להחזיר אותם בתשובה. כשהם חיים, צריך... לגשת עליהם ולהסביר להם שיש אלוהים בשמיים ויש דין ויש דיין אחר כך, וכדאי לומר לפני כן וידוי, אפילו כמה ימים לפני. כדאי, אתה לא מקשיב לי, חבל. כדאי להגיד וידוי, כדאי לומר שמה ישראל, זה מה שצריך לעשות. אבל אחר המוות זה מאוד קשה, וזה הלא זה מה שהיה עם ריש לקיש, הגמרא אומרת, הוא ושלושת חבריו שהיו להבדיל, היו שודדים בדרך, וכשהוא נפטר, גם הם נפטרו. הוא נכנס לגן עדן, והם נכנסו לגיינם. אז הם אמרו להם שזה עולם אמת, איזה אמת זו? אמרו להם, הוא עשה תשובה, אמרו, בואו נעשה תשובה. אמרו, לא, מי שטרח בערב שבת, יוכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, מה יוכל בשבת? יכול להיות שהשכבה, ודאי שהשכבה תעזור, ודאי שניתנה צדקה תעזור, אבל תיקונים, קלח מדרך של תיקונים, עזוב אותך. תיקונים רק מעשירים איזה אנשים מסוימים. השם יהיה בעזריך, כל טוב.
תודה ליעקב מירושלים, איתנו מאזין נוסף מירושלים. שלום לך, רבי משה.
שלום עליכם, אבי שי.
שלום, שבת שלום.
שלום ושבת שלום למורנו ורבנו. שאלה שעולה היום, עכשיו זה העונה של הכנסות ספר תורה ברחבי הארץ, ואנשים שאמורים להוביל ספר תורה ביום ראשון הקרוב מירושלים מחוץ לירושלים, כיצד האנשים שלוקחים את ספר התורה צריכים לנהוג ברכב, איזה מוזיקה, איזה לימוד צריך לעשות בזמן שהובלת הספר.
אתה מדבר על התהלוכה עצמה או על ההובלה מעיר לעיר?
ההובלה גם... מעיר לעיר ועל התהלוכה.
וגם, אז נסביר, ההובלה עצמה כדאי מאוד, הרי שהספר תורה כבר מושלם וגמור וכתבו את כל האותיות. אם גמרו את כל האותיות ואין עוד לכתוב אותיות, אז כדאי מאוד שיהיו, צריך להיזהר, לכתחילה שיהיו 10 רכב שיש בו 10 איש. ואם אי אפשר באותו רכב 10, שיהיו בסך הכל 10 מלווים, גם מצטרפים רכבים אחרים שיש בדרך. עכשיו, לגבי הספר תורה, כמובן לעטוף אותו כשמובילים אותו ממקום למקום, שיהיה עטוף. כלי בגלל אצל האשכנזים לספר תורה יש מעיל, ואצל הספרדים יש תיק. אז על התיק לחסות בציצית, בתלית, או במפה נקייה, וכן גם על מעיל של הספר תורה, זה בדרך. אבל כאשר מגיעים ורוצים להכניס את ספר התורה לבית הכנסת ועושים תהלוכה, אז הנה כדי מה עושים, נוהגים לשיר שירים, שירים של מתן תורה, שירים של קבלת תורה, או אומרים אם זה ביום, אז יש מזמורים שנוהגים לאומרם ביום, כמו מזמור לדוד עבור השם בני אלים, שהמזמור הזה מדבר כולו על מתן תורה, כי יש שם 7 פעמים קול, כנגד 7 קולות שניתנה בהם התורה, היה קול של תינוקות שם, היה קול של ילדים, היה קול של בחורים, היה קול שהבינו זקנים, קול של נשים, קול של חכמים, וקול של משה ואהרון, שהם שמעו את התורה היותר מובחרת של מתן תורה וכל סודותיה ורזיה ועמקיה של התורה הקדושה שלנו. אז נוהגים לומר, כמו מזמור לדוד, או עוד כל מיני מזמורים, כמו שיר המעלות, וכדומה, שכל אלה טובים לאומרם, יש נוהגים גם לומר את מזמור כ"ד לדוד מזמור לשם הארץ ומלואה, כי שם נזכר שירו שערים ראשיכם, זה המזמור שאמר שלמה המלך כאשר הכניס את ספר התורה לארון קודש בזמן דוד המלך. וגם יש מזמור כ"ב בתהילים, זכור השם לדוד את כל עונותו, זה חלק משיר המעלות, כי שם אמר הדבור על מקדש אל אבינה לאחריתה מן השמענוע באפרתה, ושם כתוב אל תשב פני משיחיך, בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחיך. זה מה שאומרים גם בפתיחת האיכל בשבת. אז אלה מזמורים שמקובלים, יש אותם בכל מיני סידורים, בכל מיני מחזורים, הסדר הזה שאומרים אותו, והעיקר לנהוג ביראת שמיים, שיהיו גברים בנפרד ונשים בנפרד, ובמקרה הזה אל תשמעו לא ליועץ המשפטי ולא לבגץ, כי הם ממציאים לנו דת חדשה. אנחנו שומרים את התורה שלנו, שניתנה מהר סיני, ונמשיך לשמור אותה על הפם ועל חמתם. צריך שנשים יהיו בצד אחד וגברים יהיו בצד אחד.
עכשיו כבוד הרב, אותו בעל ספר תורה צריך לברך שהחיינו בהכנסת הספר?
לא, אז יש ויכוח בפוסקים אם לברך על ספר תורה בשביקת שהחיינו או לא. לכאורה זה שנדב את הספר תורה, שכל ספר תורה היה מכיסו, מכספו, צריך לברך שהחיינו. אלא מאי, הרב חידה ועוד כתבו שלא ראינו שנהגו לומר על הספר תורה שהחיינו. יש כמה טעמים בדבר. יש אומרים שכמה שזה עשוי מאור של בהמה, אז יש כאן צער בעלי חיים, כמו שבתפילין אנחנו לא מברכים שהחיינו. וכן גם לא ראינו שבמזוזה מברכים שהחיינו. יש צדדים לכאן ולכאן. המסקנה בסוף שכדאי שיקנה איזה בגד חדש או פרי חדש שלא ברך עליו שהחיינו, יברך עליו ויפתור את הספר תורה. כן, תודה רבה,
שרב.
עוד בישראל, כן. כתוב, כך כתוב בספרים, הפוסקים כתבו שמי שמכניס ספר תורה לפני חג השבועות, כאילו הקריב מנחה חדשה לשם. אז כאילו הקריב קורבן. לכן היו נוהגים לעשות את הכנסת ספר תורה, אם היה, כשאפשר, לא לעכב את זה לכתחילה, אבל כשאפשר לפני חג השבועות. תודה.
חזק וברך אשרי ישראל, תודה לשואל, ואנחנו עם שאלה נוספת, מאזין מחולון, שלום לך.
שלום.
שלום דורון.
שבת שלום, שמי דורון, שבת שלום. שאלה שלי היא, יש בין מנחה לערבית של חול דברי תורה, ואומרים קדיש על ישראל, ואחר כך עולה לתיבה שליח ציבור, ואומר, השם צבאות עמנו.
צבאות, אתה יכול להגיד צבאות, זה לא...
כן,
לא...
השם צבאות עמנו וכן הלאה.
כן.
השם הושיע למלך יעננו ביום קוראים.
כן.
עכשיו, אומר חצי קדיש, או לא אומר חצי
קדיש? כשלא הייתה הפסקה, הוא לא אומר חצי קדיש. הלכה מפורשת, כך פסק המגן אברהם, פסקו כל הפוסקים האחרונים, כולל המשנה ברורה, בשם הרב רבנו חיים בן בניסטי בכנסת הגדולה, שאמר כשאם שאין מרבין בברכות, כך אין מרבין בקדישים. יש את הבעיה הזאת גם בליל שבת. ליל שבת שיש את הדרשה של הרב, אחר כך אומרים קדיש, ושוב פעם החזן מתחיל ואומר קדיש. יש את הבעיה הזאת, יש כאלה שאומרים אחרי שיר השירים קדיש, עוד פעם, לא להרבות בקדישים. והיה באמת כדאי, אם היו מסכימים, שלא להגיד קדיש אחרי הלימוד, להשאיר את הקדיש הזה אחר כך. לא לומר קדיש אחר הלימוד, או אם הם דווקא רוצים לומר קדיש אחר הלימוד, יעשו הפסקה של איזה 5 דקות בינתיים של התארגנות, ואחרי 5 דקות שיש הפסקה, בינתיים יאמרו איזה מזמורים, או ילמדו איזה לימוד שהוא, ואז אמרו השם צבאות עמנו עם הפצוקים והקדיש. אבל כאשר זה, ואנשים ממהרים, ואני מבין את האנשים שלפעמים הזמן דוחק, אז מיד אחרי השיעור, השיעור התארך אולי, או הדרשה התארכה, אומרים קדיש, והם לא מבטרים על הקדיש הזה, חושבים שבזה הם עושים איזה נחת רוח גדול. ואגב, הקדיש הזה שנאמר, הוא צריך להיאמר על ידי הרב שאומר את השיעור, או הרב שאומר את הדרשה. זה לא שייך לאף אחד מהקהל. בשום פנים ואופן לא. ככה ההלכה אומרת. כמו שקדיש אחרי קריאת ספר תורה, שייך לקורא בתורה בלבד. אלא שהוא מוותר את זה לטובת זה שעלה משלים, או זה שעלה שלישי בשני וחמישי. אבל זה קשור, הקדיש הזה, למי שאמר את דברי התורה. כנ"ל בשיעור תורה. סתיים שיעור התורה, הרב בעצמו צריך לומר את הקדיש. ואפילו שיש לו הורים וסבים וסברבה גם חי. אין שום... זה לא קשור למתים וזה לא הורג חיים. אלא הקדיש הזה הוא קדיש חשוב מאוד, הוא שבח נורא לשם יתברך, על התורה שנאמרה, וחבל שמפסידים את זה, כמו שהגמרא במסכת סוטה, דף ממחת, וכך הביא גם רבי אברהם אזולאי בספרו חסד אברהם, שיש בכוחו של הרב שאומר שיעור או דרשה, ואחר כך הוא אומר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, שהרב בעצמו אומר, והציבור כשיענו עליו יהיה שמי רבה מברך, נמחלים כל אבונותיהם, וחבל שאנחנו מפסידים את זה. היום זה נהיה, אי אפשר לשלוט על זה, העמך, עמי הארצות, הם מכתיבים את הסדר, והם מבלי לדעת גופו של עניין ועומקו של כל דבר ודבר, וחבל, חבל, חבל, לכן אנחנו הרבה הרבה מפסידים. אז נחזור לעניין, כשזה רצוף, לא לומר את הקדיש השני, די בקדיש הראשון. תודה רבה.
תודה רבה, ירשות הרב, אנחנו נעשה את נחת על הפרסמות, בבקשה.
אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם?
חותמים את ימי ספירת העומר בביצור חומת הקדושה והטהרה בישראל ובבניית מקווה טהרה, חדיש ומפואר על שם רבי שמעון בר יוחאי. תרומה אחת שלכם בסך 360 שקלים תירשם לנצח נצחים בבניית מקווה טהרה על שם רבי שמעון בר יוחאי. טהרת הבית בנשיאות הרב בן ציון מוצפי. תורמים, זוכים ובונים מקווה טהרה על שם רבי שמעון בר יוחאי.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
02-80-80-88.
אברך בכולל, מעוניין להתפרנס בכבוד? בוא ותרוויח עד 14,000 שקלים בעסק משלך, בהשקעה מינימלית של $15,000 בלבד, בקו מכונות אוטומטיות. התקשר עכשיו ותצטרף להצלחה. 03-613-6135. 613-6135.
רשת מורשת, 104.8, 105.1 ו-105.3 FM
רדיו, עם נשמה יהודית.
אתם מאזינים לרשת מורשת.
התוכנית מוגשת בחסות קוקה קולה, המאחלת לכם שבת שמחה ומענה מכניסת השבת ועד צאתה. לא דומה, לא כמעט, קוקה קולה.
מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרשת מורשת של כל ישראל, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי, בשידור ישיר, שידור חי, שאלותיכם באמצעות טלפון 02-5-30-26-85. אנחנו חוזרים לשידור, רשות הרב, אנחנו נודה לרב, ונפנה למאזין, לאלון מגבעתיים. שלום לך, אלון.
ראשית כל כל, תודה רבה לכבוד הרב.
שלום, שלום.
התשובות מחכימות ומפורטות ומאוד מעניינות. באמת תודה רבה. וראש חודש טוב ומבורך לכל בית ישראל, זה דבר ראשון. שם חודש מבורך לכולם. עכשיו, שאלה שלי לגבי תפילת שחרית, שיש לי חצי שעה מוקצבת, תוצאה מהפסקה בין משמרות, ואני יש לי מוקצב לי חצי שעה לשחרית. על מה לוותר בתפילה, או על מה כן להקיד? כאילו יש לי בעיה...
אתה מדבר איתי על תפילת שחרית.
אמת, בכל כמובן.
30 דקות בלבד יש לך להתפלל. זה כולל גם הנחת תפילין והעטיפה בציצית.
לצערי, כן, כן, זה המצב, כן.
אז אתה תתעטף בטלית, תלבש ציצית, תאמר את שמה ישראל של הקורבנות. לפיכך, אנחנו חייבים להודות. פרשת התמיד, וידבר השם אל משה לאמור את קורבני לחמי לישי, כתורת, משם תדלג, תאמר משנה אחת מאיזהו מקומן, אני מקווה שתזכור, או שאתה רושם, או שאתה מקליט את מה שמדובר כאן, ואחר כך תתחיל את הפסוקים הראשונים של הודו, ותעבור להשם מלך ברוך שאמר, וכאן תאמר על הסדר עד סוף העמידה. אחרי זה מה שישאר לך זמן תאמר, אבל תאמר את אשרי ובא לציון. אני יודע שיש קלטות או דיסקים של תפילת שחרית מלאה, כדאי שתשים את האוזניות ותאמר תוך כדי עבודה או בשעת האכילה או בכל שעה אחרת שתהיה לך במהלך לפני הצהריים, לומר את כל ההשלמות של, של תפילת שחרית, והכל יבוא על פתרונו.
תודה, תודה למאזיננו אלון מגבעתיים, חזק וברוך לרב. ואני רוצה לשאול שאלה שהגיעה לנו פה בעניין ההנהגות, כמה אנשים שאלו, הנהגת 104 פרוטות לרבי חיים פלאצ'י, כבוד הרב, אולי ירחיב על זה?
לא ידעו, אני האמת בסגולות חדש מאוד. אנשים עושים הרבה עניינים על ענייני כספים וענייני זה, אני לא בקיא בזה. מה שכתב, מה שצריך לעשות לקראת חג השבועות זה עיקרו לימוד תורה. ואם אדם חושב שבכסף הוא יקנה שוחד אצל הקדוש ברוך הוא, אז זה ודאי לא נכון. כשיש צדקה יחד עם לימוד תורה ועם מעשים טובים, בוודאי שזה דבר גדול, חשוב מאוד. גם כל מה שרבי חיים פלאצ'י כותב במהלך ספרו מועד לכל חי, או בספרו כף החיים, ששם זה משופע בכל מיני דברים כאלה, הוא מדבר לאדם השומר תורה ומצוות שמדקדק בכל מעשיו כחוט השערה, באמת אחד אשר כזה יעשה את מה שכתב רבי חיים פלאצ'י, באמת השמיים יעזרו לו. אבל הרבה הרבה יותר מכל הסגולות הללו הייתי מציע שכל אחד מאיתנו יקבל על עצמו, בעיקר הגברים. אנחנו כעת בערב ימים ספורים לפני שבועות, ערב שבועות ממש, לקבל עלינו להיזהר מביטול תורה. אנחנו מבזבזים המון זמן בשהי פהה בכל מיני מקומות, אם זה לפני תפילה, אם זה אחרי תפילה, אם זה באמצע השיעור, אם זה יוצאים מחוצה, אם זה מפטפטים, פוגשים חברים, מנהלים שיחות בטלפון ללא סוף, ללא קץ, וזה אבון ביטול תורה, זה חמור מאוד מאוד. אז זה הדבר היותר חשוב. יותר מ-104 שקל שהקדוש ברוך הוא ישמח שאתה תיתן לצדקה, הוא ישמח הרבה הרבה יותר אם אנחנו ניתן עוד כמה דקות ללימוד תורה. וכנ"ל אצל אנשים שישמרו קצת יותר על צניעות. גם בעיקר צריך להיזהר, יש אחת הבעיות הכי נפוצות היום אצלנו, שלא שמים לב שאישה עוברת בין שני גברים, וגבר עובר בין שתי נשים, והדבר נעשה כדבר מותר. זה מצוי בכל בתי הכנסת, בכל היישובים שאני מבקר, בכל המקומות, ואפילו בשיעורי תורה, אצל אנשים הכי הכי טובים, אתה מוצא שלא נזהרים בתקלה החמורה הזאת. שגבר עובר בין שתי נשים, ואישה עוברת בין שתי גברים, או לפעמים יש ערבוביה, זה סכנה, סכנת חיים לאותו אדם שעובר בין שתי נשים. הגמרא אומרת, סכנת חיים פשוט. אז אנא, בזה תיזהרו, בזה תשמרו, וכך ייטיב לנו, והכל יעבור בשלום. תודה רבה.
תודה רבה. הרב, אולי אנחנו יותר מוכר גם להרחיב על העניין של הנהגות הלימוד, התיקון של שבועות, כי גם זו שאלה שחוזרת על עצמה.
אני מבין גם שבטח יהיה שידור ביום שני בערב, סליחה, בשלישי בערב, בשלישי בצהריים, בערב שבועות.
כן, בעזרת השם, עם הרב מבחינתו זה בסדר.
אז גם הערב, גם היום נדבר, בלי נדבר קצת וגם...
אז אולי נתחיל עכשיו באמת קצת להנהגות הלימוד.
אז בסדר, צריך לדעת, הדבר העיקרי... קודם כל זה הכל זה לגברים, נשים פטורות מכל זה, נשים אינם חייבות בלימוד תורה בליל שבועות, אבל יש, אני יודע שיש חוגים בהרבה הרבה מקומות שמתכנסות הנשים וקוראות תהילים יחד, זה דבר חשוב מאוד מאוד לאין ארוך, כי זה ליל פטירת דוד המלך, דוד המלך נפטר בחג השבועות ידוע, ולימוד ספר התהילים בחג השבועות יש לו אסמכתאות רבות אצל הרבה מגדולי ישראל, וראינו בעינינו גדולי ישראל בדור שעבר אפילו חכמים גדולים שהיו לומדים ספר תהילים בשבועות ולא חששו לביטול תורה ולא חששו לשום בעיה אחרת. אז יש מעלה גדולה, אבל אני חוזר לעצם העניין, לימוד התורה בליל שבועות אין ארוך אליו. לימוד התורה בליל שבועות זה לא בהזדמן כל אחד מה שבא לו לקרוא הוא קורא, לא. רבי שמעון בר יוחאי הוא סידר את התיקון, חבל שבקראי מועד לא כותבים בשער באותיות גדולות שיסדו התנה האלהי רבי שמעון בר יוחאי, הוא ייסד את סדר הלימוד הזה. הוא בא רבנו הרי וערך את מה שצריך לומר, ורבי שמעון בר יוחאי אומר, ודא אורייתא דבעי למילאי בהי לליה, זו התורה שצריכים ללמוד בלילה הזאת, לתשומת ליבם של כמה מראשי הישיבות הספרדים שלנו, שמתביישים שהם בנים של ספרדים, וזה חבל שזה כך, אז הם אוסרים על התלמידים שלהם ללמוד, אז לפחות שידעו שיש את רבי שמעון בר יוחאי ממול, ואנה צריך קצת זהירות כלפי רבי שמעון. רבי שמעון בר יוחאי אומר, ודא אורייתא דבעי למילאי בהי לליה, פסוקי תורה לנביאים, מנביאים לכתובים, מכתובים לפשטי דקראי, ורזה דאורייתא. רבי שמעון אומר שצריך ללמוד הלילה הזאת את התנך, אבל את התנך כולו אי אפשר, אז תיקן לנו לומר שלוש פסוקים מכל פרשה, שלוש פסוקים ראשונים ושלוש פסוקים אחרונים. גם למה זה דווקא שלוש ולא פחות ולא יותר, גם זה יהיה סיבה שרבנו הארי מפרט אותה באורך גדול. אני רק אומר על קצה המזלג מה שרבנו הארי אומר בדרוש שבועות בשאר הכוונות, שידוע שבשבעה שבועות אנחנו מתקנים שבע ספירות, והנה השבוע השביעי אנחנו נמצאים בעיצומו, היום אנחנו כבר בשלישי שבשביעי, שזה תפארת שבמלכות, והלילה בעזרת השם אנחנו נספור את הנצח שבמלכות, עד שנסיים בממתת, אומר רבנו הרי, אבל חסרים עוד שלוש, הרי יש עשר ספירות, השלוש ספירות אנחנו משלימים בשלושת הפסוקים שאומרים מכל ספר וספר. הקריאה הזו לא לוקחת הרבה זמן, זה מקסימום יכול להגיע לשעה וחצי, ומי שזריז יכול הרבה פחות. אז זו הקריאה, אחריה יש את לקרוא את תרי"ג מצוות, אחריה יש לקרוא את האדרה רבה, דווקא הלילה הזאת, אחר חצות, אז לא לחלק את זה, אלא ללמוד את אדרה רבה בשלמותו, גם כשאדם לא מבין, ואם האדם עייף אז מותר לו קצת לטייל במרפסת, לצאת קצת החוצה, לשטוף את הפנים, לשתות קפה, להתרענן, ולחזור לבית הכנסת ולהמשיך את הלימוד שלו עד לפני עלות השחר. עכשיו, אלה הדברים המינימליים ההכרחיים ללילה זו. וכדי להבין מה נעשה בלילה הזאת, אנחנו מקבלים את הכתר, היא הנשמה הקדושה לשנה הבאה. וכל עוצמתו של האדם וחוכמתו בתורה, הוא יונק מלילה זו, כשהוא לומד תורה בלילה הזאת. יותר מזה, רבי שמעון בר יוחאי מבטיח ואומר שכל מי שלומד תורה בלילה הזאת ונשאר ער, ייפוק ההיא שתה בשלם, יצא מאותה שנה בשלום, והכוונה עד שבועות הבא. כך שמעתי ממור אבי שזו הכוונה, לא השנה הזאת תשע"ג, אלא עד השנה הבאה בתשע"ד בערב שבועות, הוא יחיה ולא ימות. ובא רבנו הארי ואומר שמי שלא ישן אפילו רגע אחד בלילה הזאת, יהיה עוסק בתורה כל אותה הלילה, מובטח לו שלא ימות באותה השנה, ולא עוד אלא שהוראת חיי האדם, ומה יהיה איתו באותה שנה, הכל תלוי בלילה זו. אז אנא, היכונו להיות ערים וחזקים ורעננים, הגברים, כל הגברים, לשבת ללמוד תורה כמו שצריך. אז הזכרנו את התנך, הזכרנו אחר כך את דברי הגמרא במסכת שבת על מתן תורה, כל המהלכים שם והמדרשים, מדרש רבה יש גם, אחר כך תרי"ג מצוות, ואומרים גם את אדרה רבה. לפני עלות השחר, ברבע שעה לפני עלות השחר, דווקא לפני, צריך ללכת למקווה ולטבול. כל הגברים טובלים. כי אנחנו ספרנו שבעה שבועות, ויצאנו משבעה מיני טומאות, שכל טומאה יש בה שבעה ימים, כמו טומאת צרעת, לא עלינו, טומאת נגיעת השרץ, טומאת הנידה, טומאת מת, שבע מיני טומאות שכל אחת יש לה שבעה ימים, כך אנחנו יוצאים משבעה מיני טומאות ב-49 יום הללו, והלילה הזאת עוסקים בתורה ומשיגים את הכתב, וגם את השלוש ספירות החסרות משלימים בלילה אחת. מה שעושים בשבוע או בשלושה שבועות, או אם תרצה בארבעה שבועות, אנחנו עושים בלילה אחד כזה. ואז הולכים למקווה וטובלים שם, ושם מקבלים את הנשמה הקדושה של חג השבועות, ואחר כך הולכים להתפלל, פלל תפילת שחרית ומוסף, ואת קריאת התורה, והכל ילך למשרים. זה על קצה המזלג הסדר של הלילה הזאת, וזה מיוחד לגברים, נשים פטורות, אבל אם הן רוצות לשבת שעה או שעתיים, ללמוד, לקרוא מה שהן רוצות לקרות, אם זה תנ"ך, אם זה תהילים, אם זה כל דבר אחר, תבוא עליהם ברכה. תודה רבה.
תודה רבה, ישר כוח לכבוד הרב, הנהגות הלימוד בליל השבועות, ישר כוח, ואנחנו עם שמעון מהדרום, שלום לך.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול לגבי ליל שבועות, גם תיקון ליל שבועות, האם עדיף להגיד כל תרי"ג מצוות, או עדיף להגיד את, את ללמוד את החינוך ביחד עם המצוות, את כל הטעמים עם הכל, ואז יספיקו פחות תרי"ג מצוות.
אם אתה תלמד את ספר החינוך, תספיק את כל סדר התיקון שיש לאותה לילה. וגדולים ורבים טובים מאיתנו, במשך כל הדורות, ענקים שבענקים, יחל מרבנו הארי ומרן רבי יוסף קארו ורבי שלמה אלקבץ, והגאון החידה ורבנו חיים בן עטר, והרשש וכל גדולי הדורות שעברו, עד לא אמר ללמוד ספר החינוך, ספר החינוך תלמד במשך היום. אבל את הלילה צריך ללמוד את התיקון, זה לא ייתכן שכל אחד יבנה במה לעצמו ויפרוץ פרצה במסורת הקדושה שיש לנו. הסדר הלימוד הזה הוא הכרחי ללילה הזאת, שיוותר לך זמן. אני הייתי מציע שאדם יקצר קצת בסעודה, יקצר קצת בשיחות בטלות בין ערבית לקידוש, אלא יזדרז, כי הלילה הזאת אפילו שלום עליכם לא אומרים, אשת חיל אין, לא יהר אהבה ולא כלום ולא לשם ייחוד, באים הביתה, חג שמח, לוקחים את כוס היין של הקידוש במאור פנים, אומרים אלה מועדי השם וכן הלאה, ומתחילים להגיד סברי מרנם, אומרים את הברכה ואחר כך ברכת הקידוש וברכת שהחיינו, מברכים איש את חברו, איש את רעהו ואת בני ביתו, ומיד נוטלים ידיים ואוכלים לחם ואוכלים סעודה נאה ומשובחת, משרים שיר אחד או שניים, וקדימה לבית הכנסת להיות מעשרה ראשונים. מי שיעשה כן, אז אני בטוח שיספיק הכל. רק אנחנו מבזבזים המון זמן. אבל את סדר התיקון עצמו לא לוותר אפילו עוד אחת. תבוא על הברכה, כל טוב. יש תרי"ג מצוות, לא לשכוח, אזהרות של רבי שמעון, רבי שלמה בן גבירול, שכתב אותם, זה צריך לקרוא אותם במשך היום. ביום קוראים את האזהרות. יש שם את כל ה... מצוות עשה, אם המצוות לא תעשה, כל כך יפה ומסודר בחרוזים ובצורה כל כך נאה זה מוגש, ונותן טעם של מתיקות התורה, עם גם מצוות דרבנן ופירושי החז"ל על זה. זה כל כך נפלא, חבל להפסיד את זה. תודה רבה.
תודה וישר כוח לרב. שאלה לעניין הקדיש, שאלת המשך ששאלו פה לגבי שיעור בהגדה שניתן על ידי חכם מחכמי בית הכנסת, גם נהוג באותו ערב, באותו ליל הלימוד. מי יאמר את הקדיש בסוף? עדיף שהחכם או שהרב?
הקדיש שייך לאותו שאמר את השיעור. אבל אם רוצה, הוא רוצה לוותר ולתת אותו למישהו אחר, הוא רשאי. אבל מבחינה הלכתית זה שייך לנותן השיעור, או לזה שקרה בספר. כמו שחזן עולה להתפלל, אז לא יעלה על הדעת שמישהו אחר יגיד קדיש תתקבל במקומו, ולא יעלה על הדעת שמישהו אחר יגיד את הקדיש לפני העמידה של מנחה או ערבית במקומו. זה תפקידו של החזן. גם כאן זה תפקידו של הרב, אומר השיעור. זה פשוט יישר כוח.
תודה רבה, יישר כוח לכבוד הרב. מאזינה איתנו מקצרין שברמת הגולן. שלום לגברת רותי.
שלום כבוד הרב ושלום למנחה.
שלום, שלום לכם.
אני מסתדרת לא להחמיץ אף פעם את השעה הזאת איתך, וחבל שהיא כל כך קצרה. בכל אופן, הייתי רוצה לשמוע את דעת הרב בעניין של איך שמתנהגים עם בעלי החיים עד שמגיעים לצלחת שלנו. אני מתפלט קצת למה לא צועקים על זה, כאילו יש עניין של כשרויות מהודרות, ואני משתדלת לקנות בכשרות מאוד מהודרת, אבל אני חושבת לעצמי כמה סובלות התרנגולות האלו והפרה הזאת עד שמגיע לשולחן שלי, עם הורדת המקור והצפיפות שהם מובילים אותם, והפרות ש... איך ששוחטים אותם ואיך שמחזיקים אותם, ותנובת החלב שמגבירים להם בצורה שהם בעצם בסבל גדול כל החיים שלהם. מה דעת הרב בנושא הזה?
זה, מה שייך דעתי, זה התורה הקדושה אוסרת לצער בעלי חיים. רוב גדול מהפוסקים סוברים שצער בעלי חיים דאורייתא. אבל מה לעשות שהדברים לא נסתדרים בשליטה שלנו? זו לא השליטה של הרבנים. וכמה שנצעק, אף אחד לא יענה לנו. היום יש לוליינים, אלה שמגדלים, מלולים, של 30 אלף עוף, זה כל סדר גודל של פחות או יותר ממוצע של כל לול. נכון, הם חיים שם בצפיפות. אם זה הלולים לגידול, העופות לאכילה, ואם זה העופות המטילות, זה גם כן שם עוד יותר קשה, התנאים שלהם. כל מי שביקר פעם בלולים כאלה יודע מה שקורה שם. הם סובלות מאוד מחום, את צריך לתת להם עברור נכון, לשמור אותם מפני השמש. בקיץ, בחורף הם סובלות מקור, את צריך חימום מתאים. הצפיפות, אני לא יודע אם היא הבעיה, הבעיה היא בשינוע, כשנוסעים אותם במסעיות ושם הם יושבות ונדחפות אחת על השנייה, זה בהחלט צריך לפתור את הנושא הזה. זה בהחלט...
המקור שחותכים להם...
לא, המקור שחותכים זה לא לתרנגולות, זה במקרה זה של האבזים. זה עם האבז, הפתם, והאבז הוא טרף לחלוטין, לכן צריך להיזהר מאוד. יש הרבה מסעדות, אני מכיר בארץ, שיהודים כשרים שלנו הולכים לאכול שם, בגלל שיש שם כל מיני... חצי קשרויות של כל מיני מקומות, אבל שם באותן מסעדות מגישים כבד אבז, וכבד אבז לחלוטין, כי קוראים את הוושת של אבז, מחוץ לזה שמנסרים לו את המקור, קוראים לו את הוושת עם הצינור של החלה ההרסה, והוא טרף לחלוטין. אז צריך להיזהר לא להיכנס לחנויות שיש להם שם, למסעדות שיש להם שם כבד אבז. אז זו בעיה בפני עצמה, יש גם בעיה של העגלים, עגל חלב, מה שנקרא, ששוחטים אותו בין 6 חודשים, והבשר שלו רך מאוד, לא נותנים לו לישון, לא נותנים לו לרבוץ על הרצפה. יש ידוע, יש המון דברים שהם קשים. אבל אני רוצה לומר עוד הפעם, שבקשרויות הטובות, ממנה, השחיטה נעשית בצורה יותר מתונה ואיטית יותר, מאשר בשחיטות במקומות אחרים. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל יש מפעלים ששם שוחטים, בדקה מגיעים לכמה מאות עופות בדקה. ואילו במשחטות רגילות של קשויות טובות, זה לא עובר את ה-30 בדקה. אז כך שהעופות נמצאות פחות לחץ ויותר מרגוע, והשחיטה נעשית כדת וכהלכה, מתוך חמלה ורחמנות. אותו דבר גם בשחיטת הפרות. שחיטת העגלים או הפרות שנעשית אין בארץ, אין בחוץ לארץ. אז יש כאלה, אלה הקשויות הטובות, לא עוברים את ה-50-60 בשעה, כך שניתנת דקה לכל עגל ועגל, גם זמן סביר כדי לבדוק את הסכינים ולבדוק את הריאות ולבדוק את כל בדיקות הפנים, וגם טיפול נכון בכל עגל ועגל, טיפול אישי ובצורה שלא יהיו יחד בשעת השחיטה, זה אחרת זה זוועה, אותה דבר בשחיטת כבשים, אז ואילו אלה שלא מקפידים, אז באמת שוחטים 150 ויותר בשעה, אז זה מצב קטסטרופה שם, ובכבשים זה הרבה יותר, זה יכול להגיע ל-250 עד 300 בשעה, ושם באמת יש זוועה, שם באמת יש דבר של צער בעלי חיים, אז צריך לכן לתת את הדעת. זה יותר עניין של התקשורת, זה יותר עניין של אגודות צער בעלי חיים, זה לא דבר שמסור בידי הרבנים, כי בלב הכי קולם לא יישמע בנושא הזה. תודה רבה.
כן, תודה לשואלת מקצרין. אנחנו ברשות הרב חייבים לעשות עוד אתנחתא קצרה לפרסומות. בבקשה.
רשת מורשת 104.8, 105.1 ו-105.3 FM
רדיו עם נשמה יהודית.
אתם מאזינים לרשת מורשת.
אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם?
חותמים את ימי ספירת העומר בביצור חומת הקדושה והטהרה בישראל ובבניית מקווה טהרה חדיש ומפואר על שם רבי שמעון בר יוחאי. תרומה אחת שלכם בסך 360 שקלים תירשם לנצח נצחים בבניית מקווה טהרה על שם רבי שמעון בר יוחאי. טהרת הבית בנשיאות הרב בן ציון מוצפי. תורמים, זוכים ובונים מקווה טהרה על שם רבי שמעון בר יוחאי.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
02-80-80-88
אייפוד, אייפד, אייפון. מה ילדים באמת צריכים? אהבה. חדש בטלוויזיה, ערוץ מאיר, יהדות באהבה. בערוץ מאיר, הילדים שלכם יהנו מתכנים איכותיים, ערכיים ומעשירים, ובעיקר מהרבה אהבה. ערוץ מאיר, תמיד חינם. בערוץ 96 בהוט. ערוץ מאיר, לילדים, לכם ולכל המשפחה. 96 בהוט, ערוץ מאיר, הערוץ שלך ליהדות.
התוכנית מוגשת בחסות קוקה קולה, המאחלת לכם שבת שמחה ומענה מכניסת השבת ועד צאתה. לא דומה, לא כמעט, קוקה קולה.
כאן מאזינים יקרים, לאלה שהצטרפו אלינו, אתם מאזינים לתוכניתנו, מקבלים שבת, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון נוצף ישליטה, ברשות הרב, אנחנו נחזור לשאלת מאזינה מהצפון, שלום למאזינה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, אמא שלי נוהגת לתת מדי יום ביומו אוכל לציפורים, היא לוקחת לחם, מרטיבה אותו ונותנת להם. עכשיו, היא שואלת אם זה בסדר בכלל לעשות דבר כזה, לתת לציפורים אוכל, ולמוד עוד שגם עופות לא טהורים, זאת אומרת עורבים וכל מיני דברים אחרים שבאים לאכול, שזה יכול להיות כלב או עורבים בנושא
לציפורים. היא עושה את זה כתחביב או היא עושה את זה בגלל שנשאר ללחם מיותר?
היא עושה את זה כתחביב. בגלל שנשאר גם לחם מיותר, בגלל תחביב, הכל ביחד.
אני הייתי מציע במקום זה לתת צדקה למשפחות עניות או לשלוח מזון לבתים של ילדים קטנים שאין להם שם אוכל חם, זה היה הרבה הרבה יותר טוב.
אבל זה לחם שנשאר לה.
לא, אז מראש קונים לחם ואומרים, נו, אז יישאר, ניתן לציפורים, יש עורבים. כשקונים, גם אם לא אומרים לכבוד שבת קודש ולכבוד הציפורים והעורבים, מתכוונים לכך, אז... צריך באמת לא להגזים ולא להפריז. אם נשארת פרוסה אחת בודדת או איזה חצי רחמנייה, אינה חינמה. אבל לעשות כן לכתחילה ולעשות את זה כשיטה ודרך...
לא, זה לחם שיריות שנשארים לה, שאני מביאה לפעמים, או שהבת...
אני עונה על ראשית השאלה, אני לא באתי לשאת ולתת ולנהל סימפוזיון. הבנתי בדיוק את תמונת המצב. אני חושב שצריך למתן את זה ולהפחית בהרבה מאוד ואולי אפילו לחדול מהמנהג הזה. תודה רבה.
תודה לשואלת שכוח הרב הרב. שאלה לגבי ארוחה חלבית בליל שבועות.
אין בעיה, אין שום חיוב בליל שבועות לאכול דווקא בשר. בלילות שבת יש לזה מקור, ראינו הלבוש, רבי מרדכי יפה בעל הלבוש שחי לפני 500 שנה, אז הוא כותב שיש מצווה לאכול בליל שבת גם דג וגם בשר, כיוון שדג זה זכר לסעודת הלוויתן, ובשר זכר לשור הבר שאנחנו עתידים לאכול, שהקדוש ברוך הוא יאכיל אותנו באותה סעודה גדולה. אבל בליל חג אין חובה, ביום החג יש חובה לאכול בשר, אבל ביום. אבל בלילה לא מצאנו שיש חובה. בוודאי שיש מצווה, כמה שאדם יעשה ארוחה יפה, חגיגית, טובה ועשירה, זה חשוב מאוד, כי יד השם הטובה עליו. אבל אם יש איזו העדפה לאכול דווקא ארוחה חלבית, אז בהחלט הם רשאים לעשות כן. אלא שביום החג יש להיזהר מאוד, הרבה גברים שגומרים את התפילה בבית הכנסת, מגיעים הביתה והוא אומר, לא בא לי לאכול. אז הוא חוטף חטיפים, כל מיני פיצות ובורקסים למיניהם, בכל מיני בלינצ'סים, ואני יודע, יש כל מיני שמות שהביאו אותם מארבע כנפות הארץ. אז, אבל הוא שוכח את העיקר שהוא צריך לאכול לחם. ולפעמים, מרוב שהוא מחמיר לאכול בורקס וכל מיני מיני מאפה, הוא מגיע לרבע קילו, וצריך לדעת ש-216 גרם זה כבר המוציא בברכת המזון. אז מה באתי לומר? עיקר דבריים מכוונים לכך שצריך ליטול ידיים כשבאים מבית הכנסת לעשות קידוש, ומיד ליטול ידיים ולאכול כזית לחם. זה כלום, חצי פיטה של פיצה, חצי לחמנייה עם איזה גבינה, עם איזה משהו, עם איזה ממרח שהוא אוהב, ואחר כך לאכול ולאכול עם זה מאכלי חלב, ואז מברכים בקעת המזון כדי לצאת ידי חובה של הסעודה. למה? כי אחרת הוא הולך לישון. כשהוא הולך לישון, מתי יקום? שתיים. סעודה בשתיים, בשלוש. עבר חצות היום, וחבל. צריכים לאכול כזית לחם לפני חצות היום. כן. תודה.
תודה רבה לרב, יישר כוח. ואנחנו עם מאזינה מירושלים, שרה, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
אני רציתי לשאול, הייתי בלוויה ורציתי ללכת בקבר צדיק באותו מקום, והחברה קדיש אמר לי, לא מקובל ללכת כאשר יש לוויה אפילו בקבר צדיק, כי זה לא מכובד למת. עכשיו רציתי גם לשאול, כאשר אני הולכת בבית הקברות ליורצייט של אמא או אבא שלי, אני רואה כמה כפרים שם מסביב שאין שום אפילו אבן על זה. ורציתי לשאול, האם זה גם כן לא מקובל, אפילו כאשר אני עוברת על יד הקבר של מישהו לשים אבן, מה בדיוק ההלכות?
אז ראשית, תרשי לי, לרשע, השאלה שלך מחולקת לשני חלקים. לרשע, אני לא נתתי הסכמה מלאה למה שאמרו לכם שחברה קדישה. הם צודקים באופן אחד, שמה, שכל עוד ואנחנו מלווים את המת, זה לא כבוד שאני עוזב את המת, ואני הולך לקבר אחר. אבל אחרי שהמת נח בשלום על משכבו, ואני רוצה ללכת לקבר של צדיק, או כל קבר של קרוב משפחה, או כל מכר אחר שנמצא שם בסביבה, מותר לי לבקר אותו. כן, מותר. למה? כי המת כבר נח בשלום על משכבו. הם צודקים בזה שאמרו לך, לא כבוד, לא כבוד, בעוד הנפטר מוטל לפנינו, ואנחנו עוזבים אותו, מזלזלים בכבודו, ואולי פוגעים בו גם, כי הוא שמח שאנחנו מלווים אותו, והוא שמח שאנחנו נמצאים במחיצתו. ואז כשהוא נפרד מאיתנו ואנחנו נפרדים ממנו, מותר לנו ללכת לכל מיני קברים שאנחנו רוצים לקרוא שם או לבקר אותם או להתפלל על נשמתם וכו'. עכשיו כאן מכאן תקישי גם לשאלה השנייה, ממילא השאלה השנייה כבר נפטרה, שכאשר הולכים לבקר ביורצייט או בכל תאריך שהוא, לבקר נפטר מסוים ורואים עוד נפטרים אחרים, מותר ומצווה לבקר גם אותם ולומר איזה מזמור תהילים ליד המצבה שלהם או בשביל כולם יחד, לכוון על כולם, ויש בזה ברכה ומצווה וחסד גדול עם המתים. תודה רבה.
תודה, יישר כוח לשרה מירושלים. ואנחנו עם מאזינה נוספת, שלום לגברת מיכל.
שלום לרב.
שלום, שבת שלום.
השם יברך אותך הרב.
כן, וגם אתכם.
אני רציתי לשאול, זוג שהיה בטיפול, פוריות, ובזמן הטיפול, כנראה מתוך לחץ, הבעל אמר שאם בעזרת השם יהיה לו ילד, לא משנה, בן או בת, הוא יקרא לו בשם מסוים, שאם זה בן, בשם של אדמו"ר. אם זה בת, לא יודעת מה, ובאותם רגעים אחרי שהוא אמר, הוא יתחרה. הוא צריך לעשות התרה?
בוודאי.
צריך לעשות התרה?
צריך לעשות התרה. אם הוא מתחרט, הוא צריך לעשות התרה, כי הפסוק אומר, מוצא שפתיך, תשמור ועשית. בפרט יש נדר, שזה הגדרה אחרת, נודר בעת צרה. שם יש בעיה נוספת, אבל כיוון שכאן, ייתכן שאמר את זה לא בלב שלם. וכשהוא אמר את זה, הוא אמר את זה פשוט מתוך מתח מסוים, או הרצה רגעית לדמות מסוימת. אבל אחרי שיקול דעת ויישוב דעת, הוא ראה שהוא לא חשב נכון, הוא מתחרט על זה ורוצה לעשות התרה, אז הוא צריך לעשות התרה, והוא יכול לעשות התרה בפני שלושה אנשים, יראי שמיים, ויתירו לו. בהחלט כן.
תודה למאזינה, תודה, תודה, יישר כוח לרב. איתנו מאזין מאשקלון, שלום לך הראל.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום הרב. רציתי לבקש לרב לשאול, הרב אני אברך בכולל, שני אברכים, אחד נפטר לו הבן, השם ישמור, אחרי שבוע אחרי הלידה, ואחד הבן שלו קיבל גם כן את המחלה בגיל 2.5. רציתי לבקשה הרב לדעת אם שים כפרות, בגיוני זה יש או משהו אחר מה שהרב יגיד.
לא, אין שום קשר. שני אברכים שנמצאים באותו פולל או באותו בית הכנסת, ולאחד קרה איזה מקרה ואחד קרה עוד מקרה. זה שקרה מקרה בתוך שבוע, זה בכלל אין כאן דין אבלות ואין כאן דין של שום בעיה. כמובן שצריך להתפלל, כמובן שצריך להתחזק, וכל אחד אחד יתחזק. אני הייתי מציע שיתחזקו, כמו שדיברנו מקודם, בלימוד התורה ובאיסור של ביטול תורה, שזה אחד האיסורים הכי חמורים, אם לא האיסור החמור מכולם, כי הגמרא במסכת עבודה זרה בתלמוד ירושלמי אומרת ויתר הקדוש ברוך הוא על גילוי העריות עבודה זרה ושפיכות דמים ולא ויתר על ביטול תורה שנאמר ויאמר השם על עוזבם את תורתי. בבית ראשון היה בהם את שלושת העבירות הללו, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא שואל שמה על מה עבדה הארץ. דבר זה נשאל לחכמים, לנביאים, לכולם, לא פרשו עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר ויאמר השם על עוזבם את תורתי. אז צריך להתחזק בלימוד תורה, להיזהר מביטול תורה יותר מאשר להוסיף בלימוד תורה, להיזהר מביטול תורה וממילא תהיה התוספת. תודה רבה.
תודה וישר כוח. הרב, היום עוד פעם התבשרנו שיש גידול בתאונות הדרכים ועניין של זהירות בדרכים בסטטיסטיקה מול שנים עברו. גם במחוזותינו הרב צריך להמשיך לעורר ולעודד.
שפיכות דמים זה דבר חמור מאוד, וחבל שמזלזלים בזה. אני לא יודע מה קרה, דווקא במצווה הזאת החמורה ביותר, שהיא שפיכות דמים, אנשים מזלזלים. צריך לדעת שללכת בכביש ולנסוע בכביש זה גדר של חשש רציחה. לא לחינם תקנו לנו תפילת הדרך, אז לזכור לומר תפילת הדרך ולא לסמוך כל הזמן על השמיים ולהגיד שמיים. לא, האדם ריבוני לקבוע את גורלו על פי כללי הזהירות, אלא אם כן ואשר לא צדע, כתוב והאלוהים הנה לידו. מה זה אשר לא צדע? לא התכוון ולא היה, והוא נקט בכל אמצעי הזהירות. אבל כשהיה אחד מאמצעי הזהירות לא במקום, אז זה לא משמיים, אלא זה הוא גרם, הוא שעשה כן. ואדם מועד לעולם, לכן צריך לשים לב, להיזהר, לא לגרום נזק, לא לעצמו, לא לאחרים ולא לאף אחד. והשם ישמור את ישראל.
כן, תודה, יישר כוח, צריך להיזהר, כמו שהרב אומר. אנחנו עם מאזין נוסף, משה מהדרום, שלום לך.
שלום,
כבוד
הרב.
שלום, אני לא שומע
את
המאזין.
שלום, מדבר משה. רציתי לשאול את הרב לגבי ליל שבועות. אני בחור ספרדי בישיבה אשכנזית ועושים לימוד רגיל, כי לומדים גמרא. רציתי לשאול האם מה עדיף, האם לקרוא את התיקון או לשבת
בלימוד? אה, בתוך חדר האוכל, בטח מעריכים שם בסעודה, וגם עוד לפני ערבית, ערבית מתפללים בטח מאוחר, ופתאום נהיו חמור מאוד מאוד, תמימות תהיינה. אז יש כאלה מתפללים ערבית רק שעה או 40 דקות אחרי השקיעה. אתה כבר 13 דקות וחצי מהשקיעה, תתחיל בתוך בית המדרש, תשים מתחת לגמרא את הספר קריאה מועד, ותתחיל לקרוא את התיקון. איפה שעצרת הגיעו לערבית, תשים סימניה. גמרו ערבית, עכשיו יושבים לאכול, אתה תאכל בזריזות, ובינתיים עד ברכת המזון תקרא עוד כמה דפים, תספיק הרבה דפים. מניסיון זה המון המון אפשר לחסוך. ואחר כך גם בסדר הלימוד תשתדל לגמור את התנ"ך, והתנ"ך זה לא ייקח לך הרבה זמן, בפרט בין ישיבת צעיר זה מקסימום שעה. אז הנה כבר יש לך שעה, אם לקחת חצי שעה לפני ערבית ועוד חצי שעה אחרי ערבית, סיימת כבר את התיקון. אחר כך נשאר לך אדרה וכו', זה באמצע הלילה, תחטוף מפה איזה רבע שעה, מפה עוד רבע שעה, מה שתספיק לקרוא, רווח נקי. והשאר תלמד כמו כולם, תתנהג כמו כולם. עשה והצלח.
כן, תודה. תודה למשה מהדרום, יישר כוח, אשרי ישראל. אנחנו נשמע עכשיו עוד שאלה, בבקשה.
הלו?
כן, שלום.
שלום לשואל.
שלום.
שלום, שלום.
שלום הרב, מדבר מאוד חייקרוי מצפת. רציתי לשאול, יש לנו נר שמדליקים בבית כנסת של שמן, ויש פעמים שמדליקים, יש פעמים שלא מדליקים, מחמת או שנגמר השמן, ובקיצור יש מצב שזה לא קבוע דלק. אז האם כדאי להמשיך ככה, או שכדאי לקנות נר חשמלי שהוא יהיה דלוק באופן קבוע?
אתה מדבר איתי על נר תמיד בבית הכנסת.
כן, הרב.
יש הלכה שצריך להיות בכל בית הכנסת שמתפללים בה אור דולק 24 שעות, זכר לבית המקדש, שהנר המערבי היה דולק תמיד, שנאמר לעלות נר לפניי תמיד. זה נקרא נר התמיד, ככה הרמב״ם גם מכנה אותו. אז בבית הכנסת שמתפללים, שם צריך שיהיה נר תמיד. הנר תמיד הזה לא חייב להיות מאש, ולא דולק על שמן ולא סוג של שמן, אלא כל שעושה אור, שזה כבוד, יוצאים בו ידי חובה. ולכן עושים בבתי הכנסת, הסטהמץ כותב עוד בזמנו, שהנרות לאלוי הנשמה עושים אותו הנר התמיד, כיוון שהוא אסור לכבוד בית הכנסת, ממילא ניצלו אותו גם לכבוד נשמות המתים. אז יכול להיחשב גם לוח ההנצחה עם התאורה שיש שם, כל סוג של תאורה שיש שם, יכולה להיחשב גם זו כנר תמיד, ובכל זאת כדאי, כמו שכתב רב חידה בספרו יוסף אומץ, להניח איזה נר מעל ארון הקודש, כמו שיש בהרבה הרבה בתי כנסת, רוב ככל בתי הכנסת, לא משנה אם זה על ארון הקודש ממש, או זה על התקרה שמכסה על ארון הקודש, או אפילו במרכז בית הכנסת. זה הנר, אומר הרב חידה, אור הזה יש בו עילוי נשמה למת גדול מאוד. וגם הנרות שיש, בעיקר אצל האשכנזים, תראה יש מנהג מאוד יפה, שהטבעה של בית הכנסת, ששם על הבימה, הם קוראים לזה בימה, ששם קוראים בתורה, אז בקיאת התורה הם דואגים שהמנורות שם מהצדדים ידלקו. לא שהם צריכים לראות, יש מספיק תורה בבית הכנסת, אבל זה כבוד, זה הכבוד. הרב חידם מביא את ההלכה הזאת, הוא אומר שטוב שזה יהיה לעילוי נשמת הנפטר. אז הנה, יש אפשרות, כמה אפשרויות יש, לא חייבים בנר של שמן, אפשר לעשות נר חשמלי בכל צורה שתהיה. תודה רבה בצקן המצוות.
תודה, תודה, יישר כוח לשואל מרדכי מהצפון, מצפת, יישר כוח לרב. הרב, אנחנו רק נזכיר למאזינים ש...
יום שלישי.
יום שלישי, וגם אנחנו נשדר את שיעורו של הרב ביום שני, בשעה 11 בלילה, בעניין דיומה, לקראת חג השבועות.
תודה. אז זה מסיימים באור, זה טוב שיהיה אור לכל בית ישראל.
תודה רבה.
תודה רבה, הרבה הרבה נחת, ותודה לצוות.
יישר כוח.
שבת שלום ומועדים לשמחה. חודש טוב.
שבת שלום, חודש טוב, מועדים לשמחה לכבוד הרב הגאון הרב בן ציון מוצפי. יישר כוח כבוד הרב. מאזינים יקרים, הנה עוד תוכנית מגיעה לסיום.